שלום, אנחנו נתאר את תשובות הגאונים. זה בעצם הירושה הספרותית המרכזית שהשאירו לנו הגאונים. והתיאור, אני אעשה לתאר היסטורית איך הדברים השתלשלו, איך הגאונים כתבו את התשובות, ואחרי זה לתאר את ההשתלשלות של מסירת הכתבים, ונעשה לתת לכם גם כמה כלים איך להשתמש בחומר הזה, איך לשלב אותו בלימוד שלנו היום, איך מגיעים לזה, איך יודעים שזה קיים ואיך משתמשים בזה. כן, אז בואו נתחיל בעזרת השם לגמור גאונים היום או פעם הבאה, ואז עוברים לראשונים. עזרת השם, בסדר? אם אני אעשה מהר מדי, אז גם נעשה קצת אחרונים, כאילו אין בעיה. בסדר? אז בואו נתחיל קצת מעולם השו"ת בכלל, ומנו נגזור כמה דברים על עולם של תשובות הגאונים. כן, ספרות השו"ת זה אחד מהסוגות הספרותיות הבולטות שיש לנו בספרות ההלכה, שחלק גדול מאוד בספרות השו"ת זו ספרות שנוצרה ממרחק גיאוגרפי בין שואל ומשיב, שאנשים פנו בשאלות לא לרב המקומי, לא למי שהיה לידם, אלא למרחקים. זה יכול להיות על רקע או היעדר רב מקומי, או זה יכול להיות על רקע של סמכות על, בבחינת וקמת ועלית, שמעוניינים במישהו שהוא מרכזי יותר, ואז פונים אליו. נכון, זה גם יכול להיות התכתבות פנימית בין תלמידי חכמים, שבבחינת וקמת ועלית, שבית הדין שבעיר, שקיבל את השאלה, אז הוא פונה לסמכות שהיא יותר, שהיא אינסטנציה יותר גבוהה, יש לו יותר יכולת הכרעה. אבל צריך גם לדעת שיש בתוך ספרות השו"ת עצמה, יש גם שו"תים שהם לא שו"תים בין אנשים, זה לא אנשים שישבו וכתבו, אלא זה בערך דרך, זה דרך להציג כתיבה לפי נושאים. כן, ויש שו"תים שהשואל שואל את עצמו, כן? אתם רוצים דוגמאות לזה? השו"ת המפורסם זה שו"ת תרומת הדשן, אחד מהשו"תים המפורסמים של המאה ה-15, יושב לו הרב ישראל יצרן, אני רוצה לכתוב על 300 נושאים, אז הוא מציג אותם כשאלות. יש בזה גם תפיסת עולם מסוימת.
הוא
קוצתם
שאלה.
לא, בדרך כלל הוא לא ממציא סיפור, היה סיפור מאוד קצר, הוא לא מתאר אותו כאילו משהו שקרה. אבל אני יכול לומר שזה בא מאיזושהי תפיסת עולם, שבעלי הלכה מדברים דרך שאלות, ובעיקר הם כך מחדשים חידושים. כמו בעלי הלכה, התפקיד שלהם הוא לתת מענה לדברים לא ידועים, או לדברים חדשים. ועל רקע זה, אתה מציג את זה כשאלה, כבעיה, ואז אתה עונה. ודיברנו כשלמדנו על השאילתות, כמה זה טוב מבחינה דידקטית שדברים מוצגים כשאלה. כאילו חבורה טובה של ראש ישיבה ליטאי גם היום, מתחיל באיזו קושייה של קיווייגר. מישהו פעם שמע את רמשה דימטמן? רמשה דימטמן, תמיד חכם מפורסם מרחובות. הוא כולו אש, קודש, כולו להבה, הוא דופק על השולחנות, זורק כיסאות על אנשים בשיעור. תמיד השיעורים שלו מתחילים קושיות. וצריך לדעת שהסוגה הספרותית של השו"ת הוא בעצם כתיבה נושאית, שיש תקופות שהשו"ת יותר דומיננטי, ויש תקופות שהוא פחות דומיננטי. אני אגיד שבאופן מובהק הוא עומד מול הכתיבה על הדף, שהיא לרוב כתיבה יותר שיטתית. ודווקא השו"ת מאפשר ללכת או למקרים חדשים מאתגרים, או שהשו"ת מאפשר לי לברוח מהצורך להיות רץ מרתון ולטפל נושאית. זה דרך להצגת חידושים, וספרות השו"ת עצמה שמכילה מעל 6,000 שו"תים היא מאוד מאוד מגוונת, וזה לא הזמן עכשיו לנתח את כל התקופות של השו"ת. ספציפית, בעולם הגאונים, עולם השו"ת זה שו"ת חי. זה שו"ת בין אנשים שנמצאים במרחק מישיבות בבל. זה לא יפתיע שרוב ספרות השו"ת נשלח ממרחקים גדולים מאוד. הרוב מצפון אפריקה, חלקים מספרד. אין לנו התכתבויות פנימיות בתוך בבל, למרות שתיאורטית זה היה יכול להיות. אז מדובר על סוגה ספרותית שהגאונים כותבים אותה לאורך כל התקופה כולה. אני ניסיתי לאפיין פה כשלמדנו על ספרות הגאונים, איך הגאונים הקדומים לא חושבים שהם צריכים לכתוב ואיך הם לא כותבים, ורק מרב סעדיה ואילך נעשית כתיבה שיטתית. ספרות השו"ת נכתבת לאורך התקופה כולה. יש לנו שו"תים מהמאה השמינית עד המאה ה-11, ועם זאת כבר אז ניסיתי קצת לתת איזו פרופורציה להסביר שלא מדובר בחברה כותבת, לא מדובר בחברה שמאמינה שהדרך להעביר ידע או דרך כתיבת ספרים שילמדו על ידי אנשים אלא מדובר במעין דור אלקטרוני, מדובר בהתגברות על מרחק. ולכן אני חושב שהתיאור היסודי על הגאונים הקדומים שהם לא כותבים הוא די מדויק. דברים האלה קצת יותר התבהרו גם כשאני אציג בפניכם נתונים על התשובות ועל ההבדל בין התשובות הקדומות והמאוחרות. קודם כל אני אתחיל מזה שיש בידי, אין היום הסכמה בין החוקרים אפילו כמה תשובות מהגאונים יש. כן, בוודאי, אפשר בוודאי לשאול, שזה היה מתחום אחרי את יכולת לשמוע את הטייפ אחר כך. את הטייפ אי אפשר לשאול, כן. אז פה אתה מחזיר אותי לדברים שכבר דיברנו עליהם, אז אני מאוד אקצר, לא, אני מאוד אקצר עם החברים מסכימים אפילו שפילו לזה, שאחד מהתופעות החברתיות שיש אחרי עליית האסלאם הוא שהיהודים עוברים שינויים דמוגרפיים. זה מתחיל בכך שבעוד שיהודי בבל התלמודית היו ברובם המכריע הם עסקו בחקלאות, החקלאות, כמו תהליכים שיש היום במדינת ישראל, הופכת להיות לא כדאית, כלכלית. בתקופה האסלאמית, בעיקר בגלל מיסים מאוד מאוד כבדים, ועל כך שהמוסלמים גם קבעו שרק הלא מוסלמים משלמים מיסים, ויש את תנועה דמוגרפית של יהודים לכיוון העיר, לכיוון מקצועות חופשיים או מסחר. ובתוך זה, היות והמוסלמים גם יצרו אימפרית ענק, גם היו תהליכי הגירה של אנשים שנטלו חלק במסחר הבינלאומי, שחיפשו הזדמנויות חדשות, וככה קהילות יהודיות מתפזרות ברחבי האימפריה המוסלמית. לדידינו בעיקר חשוב לחזור עוד פעם לעיר שאנחנו כזאת מזכירים אותה, והיא העיר קיירואן, שהיא עיר מסחר, כי היא עיר נמל, מסחר הולך עם נמל באותם ימים, ובעיר קיירואן מתפתחת קהילה יהודית מאוד משמעותית, והקהילה הזאת היא הקהילה המרכזית שתתכתב עם גוני בבל. טוב, אבל ככה הילדים מגיעים. אני חוזר למה שפתחתי. במספר התשובות, אין הסכמה אפילו כמה תשובות יש. יש חוקר של תקופת הגאונים, ששמו צבי גרונר, שפרסם איזשהו מאמר על הגאונים. הוא אומר, יש כ-4,000 תשובות. מורי פרופסור ברודי, והסקירה שלו על תשובות הגאונים, מדבר על בין 5,000 ל-10,000. הסימנה, הוא גם הגדיל את המספר, אבל הוא בעצמו אומר, אין דרך להאריך, ואני גם אסביר לכם למה אין דרך להאריך, כי התשובות הגאונים, אתם תבינו את זה אחרי שנבין את ההשתלשלות שלהם, הן מעוררות לא מעט בעיות ביבליוגרפיות בזיהוי. יש תשובות כפולות, יש לי כמה קבצים של תשובות גאונים, האם זה 8 תשובות או זה אותה תשובה 8 פעמים? כי עכשיו, הקושי לזהות בין היתר הוא כי עשו עריכות לתשובות. יש המון ראשונים שציטטו חומרים מגאונים. האם אני יודע לזהות בוודאות מה גבולות הציטוט, מה גאוני, מה לא גאוני? וככה לאמיתו של דבר, לא מדובר בידע ברור כמה תשובות יש. זה הולך באלפים, אבל כאמור לא ברור בדיוק כמה יש. מי שניסה קצת לחתוך את זה בצורה שאולי תהפוך את זה מבלי של אלפי תשובות ליכולת להתבונן לתוך תופעה, זה אותו פרופסור גרונר, שלפי הניתוח שלו, אני לא יודע אם הוא מוסכם לחלוטין, הוא מדבר על כך שהוא בדק את אותם 4,000 תשובות שהוא מדבר עליהם, עבר על כולם, ולטענתו כחצי מהם הם של רב שרירא ורבי. שתבינו, שני גאונים, חצי מהחומר. לדידינו, בואו נחזיר את זה למיפוי שעשינו פה של התקופת הגאונים, עד רסג ומי רסג, הוא בעצם אומר שהתקופה הקדומה של הגאונים, הם מייצרים, כל הגאונים האלה ביחד, במשך 200 שנה, מייצרים אותו כמות חומר שמייצרים רב שרירא ורבי. מה שמעתיק את מרכז הקובץ, התופעה בעצם לשני אנשים בעיקר. שלא רק זה, גרונר גם טוען שכשמנתחים את התשובות, כאילו מה שואלים את הרבנים? מה מובא לפניהם? אז הוא ניסה לייצר כמה קריטריונים שיאפיינו תשובה, ולטענתו לטענתו השאלות הקדומות הן שאלות שיש להניח שזה אלו שאלות שהיה שואל אדם את הרב המקומי, שאלות של ידע הלכתי פשוט, לא שאלות שעוסקות באיזה ליבון של איזה חקירה חדשה, אלא הן בעלות, בבקשה, הן בעלות אופק של שאלות מקומיות. לטענתו, הרקע להתפתחות של תשובות הגאונים הקדומות הוא היעדר הנהגה תורנית מקומית. הוא היעדר הנהגה המקומית. זה קשור, אורי, אני חוזר לשאלה שלך על תהליכי הגירה. אז באותו שיעור שניסיתי לתאר את התהליכים, אז גם הזכרנו את הדוגמה של הגירה לארצות הברית. ומי הראשונים להגר בתנאים שהפיינתי? אנשים שהם מחפשים להם הזדמנויות כלכליות, לא בהכרח ארזי הלבנון, אדירי התורה. ארצות הברית, אם אתה מכיר קצת, לא בדיוק חשבו שיש בה יותר מדי תורה בתחילת המאה ה-20. הדרשנים האמריקאים של שנות ה-20, אפילו של המאה ה-20, היו בטוחים שהם היהודים האחרונים. כאילו, מה יישאר מזה באמריקה? כולם יהיו אמריקאים. בארצות הברית הרבה השתנה בגלל השואה ששינתה את כל תהליכי הגירה וכו', אבל בגדול, כאילו, הקריסה של אירופה, חורבן של אירופה, היא שינתה של תהליכים. הם לא התנהלו כפי שתהליכים כאלה מתנהלים, אבל הגירה בצפון אפריקה במאות שמינית שהיא, הם נורא נורא דומות. אפילו מאגרים לשם כל מיני אנשים שהם יהודים מיראים ושלמים, אבל הם לא בדיוק גדולי הדור. מרכז התורה ממשיך להיות בעיראק, בבבל. בהיעדר הנהגה מקומית, וגם בהיעדר ספרות הלכה שנותנת מענה פשוט לכל דבר. כן, אין להם שולחן ערוך, אין להם שמירת שבת כהלכתה, אין להם ספרות שלהם, אין להם אפילו משנה תורה לרמב״ם. אפילו הלכות גדולות עדיין אין להם, כן? כלומר, מה יש להם? תלמוד בבלי, יופי. אני בתור יהודי פשוט יודע מה תלמוד הבבלי כל דבר, אחרי אני מסיק עסקים. כלומר, הם נהדרים ידע תורני, אז, ולכן הם פונים בצר להם, בהיעדר התשובה. הם שואלים שאלות אפילו של שורה אחת, שאלות פשוטות. הם ישאלו את הגאונים. התופעה בתקופה הקדומה היא פנייה של נשאלים לרבנים מאוד מאוד רחוקים בהיעדר רבנות מקומית. ולכן גם לא צריך להתפלא, והדברים האלה יותר יובנו כשביד נתאר גם איזה דרך חתחתים, אין לי מילה אחרת, עברו התשובות האלה. זה לא רשות אס-אמס או דואר אלקטרוני, אתה נכנס לאחד מאתרי השוטים באינטרנט, אתה נכנס למורשת או כיפה, בוחר לך את הרב שאתה רוצה, שולח לו שאלה ובאותו יום אתה מקבל תשובה, כן? זה לוקח כמה חודשים עד שאתה מקבל תשובה. זו שיטה נורא לא יעילה, במילים מאוד מאוד פשוטות. ולכן לא צריך להתפלא שכאשר תתפתח עם הזמן הנהגה תורנית מקומית, גם אמרה, כשקיירואן יושבת שם כבר 150-200 שנה, אז עם הזמן גם היו שם תלמודי תורה, בתי ספר, לאט לאט מוסד בית מדרש מקומי, עם הזמן גם יהיו תלמידי חכמים מקומיים, אז צריך להתפלא שהם יפסיקו להתכתב עם בבל. כי השיטה לא יעילה ואין בה צורך, ואיך שאתה יכול לשאול את הרב המקומי. וזה מה שקורה בספרד. ספרד, כן, בבקשה.
דיברת בשיעור הקודם כאילו היה קהילות, היה דבר כזה שרב...
יודע שיהיו קהילות.
נושא דרשה. זה כאילו...
אני תיארתי אבל את הדרשות בבבל, השאילתות בא מבבל. מה היה בצפון אפריקה או בספרד במאה התשיעית, אנחנו לא יודעים, זאת האמת.
לא, אבל אמרת שלא היה כאילו רבנות מקומית.
לא היו תלמידי חכמים מקומיים בשיעור קומה כזה, שגם בתנאים של הספרות התורנית של הזמן. היום הרי אתה יכול לשבת עלי בודד עם מחשב ולהסתדר. קח לך שם את פרק תשוט, קח לך, אתה מסתדר. אבל בתנאי הספרות התורנית של המאה התשיעית, שאתה צריך לפסוק מהגמרה, צריך להיות תמיד חכם רציני לדבר הזה.
אותם הדרשנים, לא נחשבים גאונים?
אני רוצה לחזור, א' לא, גאון, אני חוזר לשיעורים הראשונים, גאון זה נושא משרה בישיבה, זה ראש הישיבה. בישיבת עותניאל יש רק שני גאונים, שני ראשי הישיבה. הגאון שם זה לא גויין, לא הרב הגויין, שזה בא לתאר כביכול כישרון אינטלקטואלי. אני לא אומר שהם לא גאונים, אני רק אומר שהגאון הוא תפקיד. אני גדלתי אצל רבנים, תלמידי חכמים, מוריי ורבותיי, התנגדו לשימוש בגאון. מהיום שהסדירו את ישיבת הר עציון, אף רב לא גאון שם.
שם?
לא, התנגדו לזה, זה סתם.
לא
רב סולובייצ'יק, כשאני למדתי בישיבה, היו קוראים הורב, ככה קוראים לו, לא הרב, אלא הורב. היום אוהבים לקרוא לו אגריד, שזה בעצם כי הוא לא הרב, והידיעה, כשאני מצא אבא שלי, זה היה הרב והידיעה, זה היה ברור, וזהו, אז לא אתם, זה גדול מרבן שמו, אבל לא היה שום שימוש, אף פעם לא קורא שם ראש הישיבה גאון, וזה צריך חרדים, אתם יודעים מה קורה, יש איזו אינפלציה בתואר גאון, כאילו כל אחד גאון. אני חושב שסיפרתי פה אז באותו שיעור על המודעה של המחירת חמץ, הסיפור שלי עם אבא שלי, לפני איזה 30 שנה ראינו מודעה שמכירת חמץ של הבדץ בירושלים, אצל כל הרבנים שם קורא צו חמץ. יש שם 30 רבנים, על 29 היה כתוב הרב הגאון, ועל אחד היה כתוב רק הרב. אבא שלי הראה לי את זה וצחק ואמר לי, תחשוב כמה טיפש הוא שלא קורא הגאון. כאילו, זה סתם, זה תואר חסר ערך, על הגוין, הגוין, זה סתם, הגוין, כן, הגוין, זה כבר הגוין המופלא, כן, כאילו, זה סתם. לא, אבל הם כאילו, הרב המיטר, זה היה מרשת הדרך, בלי גינונים, בלי שטויות, גם פה בישיבה יש את זה. אולי אתם לא מבינים מה זה שראש ישיבה אוכל אתכם ארוחת צהריים בתור שולחן. זה כאילו, מערכת יחסים יותר פתוחה, יותר דמוקרטית, אפשר לקרוא לה, במובן מסוים. כאילו, אין פה היררכיה, למרות שיש דברים מסוימים שזה רק הם עושים. שיעור כללי רק הם עושים. כן, יש דברים שזה רק הם. כי יודעים שלתפקיד הזה יש משמעות. בסדר, אבל אין פה תור, אבל הם היחידים שאומרים שיעור כללי. יש איזושהי מעגל השפעה שיש להם על הישיבה שהוא רק שלהם. אבל לא מאבים את זה עם כל מיני תארים שכאילו ייתנו לזה נופך, כן? לא צריכים את זה. כן, אבל בסדר, עכשיו, הדרשנים האלה, אני רוצה לחזור לספר השאילתות. זה המוסד הדרשנות הבבלי. אני לא יודע מה היה באותו זמן בספרד. כן, אני יכול להגיד, אם אני חוזר לטיעון של גרוניה, ארץ כמו ספרד, שמתכתבת, יש לנו תשובות מהמאה התשיעית מספרד לבבל, כשיבוא המאה העשירית, ואנחנו כבר מכירים את תלמידי החכמים של ספרד במאה העשירית, ומי שסיפר את הסיפור, זה סיפור שנקרא אותו כשנעבור לתקופת הראשונים, סיפור ארבעת השבועים, אולי הוא מוכר, מוכר קצת? נקרא אותו פה ביחד, סיפור יפה. הסיפור הזה אומר, ברגע שמגיע תלמיד חכם גדול לספרד, אתה יודע מה קורה להם? מבינים שאתה לא צריך את בבל. באמת, מפסיקים להתכתב איתם. כי אין צורך בדבר הזה. זה שיטה לא יעילה. אתה אוהב את הרב שלך לידך, לא הרב שלך, 5,000 קילומטר ממך, אתה שולח לו את זה, כשאני הייתי ילד, היה דואר ישראל, שהסמל שלו היה צבי, הבדיחה הייתה שזה צו. הוריד טיות, כן, זו הייתה הבדיחה. היה מגיע בכתב בארץ אחרי שבועיים. כאילו זה היה מתכון להרבה תירוצים. יכולת להגיד, לא קיבלתי את המילואים, כי לא הגיע. כן, היום קצת יותר קשה להגיד את זה. אבל אני חוזר לאפשרי ורבי, זה שיש כזו כמות של תשובות מהם, זה כי מדובר בתופעה אחרת. מדובר בהתכתבויות שהן נעשות בעיקר ממקום אחד בלבד, וקוראים לו קיירואן. חכמי קיירואן הם רוקמים מערכת יחסים אישית מיוחדת עם גאוני בבל, והם מתכתבים איתם במכלול ענק של נושאים, בעצם בנושאים בית מדרשיים. כלומר, אם אחד מכם קודם אמר, לפעמים רב, לא עם הארץ, הרב המקומי יפנה לרב גדול יותר, זה פחות או יותר מה שקורה בתשובות הגאונים של רב שרי ורבי. זה התכתבות בין חכמי קיירואן לחכמי בבל. היהודים הפשוטים בקיירואן לא שואלים יותר שאלות את חכמי בבל. הם פונים לרבנים המקומיים שנותנים להם מענה לשאלות, ולכן גם האופק של השאלות הוא אופק אחר לגמרי. מתחילים לדון לא רק בשאלות הלכתיות פשוטות, דנים בשאלות מורכבות יותר, יותר פרשנות, יותר התעסקות, נגיד איגרת כמו איגרת רב שרי הגאון, שאלות שעוסקות בתולדות ההלכה, במסירת תורה שבעל פה, שאלות שעוסקות בהיסטוריה, אופק של שאלות יותר עם רמה של למדנות, זה מה שמתרחש, ולכן הייתי אומר, בעצם התשובות, בלי הידיעה של הגאונים, הן התשובות המאוחרות. ואני יכול להגיד שרב היי ורב שרירה, זה עיקר התשובות. זה בגדול ניסיון לסרטט איזושהי מפה. עכשיו בואו נעקוב קצת אחרי התהליך. יש פה בחבילה הזאת שאני חילקתי, יש פה, אני הצלחתי כמה להדק, אבל יש לי פה שתי חבילות שאני אסביר לכם איך זה עובד. אצלי היה משני צדדים, אז מה שצריך זה לעשות כמו בקלפים שמכניסים קלף לתוך קלף. אז מי שלא קיבל חבילה שיקח לעצמו, זה מספר מ-1 עד 12, זה כל המספרים עד 11 לא זוגיים, אז שיקח את כל הזוגיים ויהפוך אותם דרך חבילה אחת של הזוגיים, ובוא נפריד רק ביניהם. שנייה, הנה, בבקשה, זה 5 מפה ו-5 מפה, זה מספר, בסדר? ולאחרים אני אפוא עוד חבילה מוכנה כבר, מי שרוצה חבילה מוכנה שיקח, בסדר? יש לנו יכולת לעקוב אחרי תשובות הגאונים, איך התהליך נעשה. אני רוצה להתחיל ממה קורה בתפוצות. אז קודם כל, התפוצות של הגאונים בצורה המקורית שהם נשלחו, הם נשלחו במה שנקרא קונטס, שבערבית, יש פה מישהו שיודע ערבית? זה נקרא דראז', שהכוונה זה מעין מחברת.
לא רואה כל כך, אני מצטער,
זה מה שיש פה, לא נורא, אני אביא אותושים מחר. הדראג' הכוונה קונטרס, שזה מעין מחברת עטופה שיש בתוכה מספר של שאלות, כי אני רוצה לחזור לשיטה. לא כל יהודי הכניס מכתב לתוך מעטפה, שם בול ושלח לבבל, אלא היה לישיבות בבל, ואני מדבר, זה עדות מהתקופה המאוחרת, אני לא יודע מה היה בתקופה הקדומה, אבל זו עדות מהתקופה המאוחרת ש... זה עדות במאה העשירית, מזמנו של רב שרירה. אחד מגדולי המתכתבים עם רב שרירה כותב את התשובה שאנחנו הולכים לקרוא, שנציג, היה לישיבות, בישיבת בבל, נציג רשמי בקיירואן, ואליו היו מפנים את השאלות, והוא היה אוסף אותם יחד ושולח אותם לבבל. יש פה תיאור מדהים של כותב אותו רב יעקב ורבי ניסים, זה אביו של רב ניסים גאון, השואל של איגרת רב שרירה גאון, שיש לנו כמה וכמה אגרות ענקיות בינו לבין רב שרירה ורבי. וכאן תראו, זה מסומן בחץ, זה קטע שנמצא בגניזה הקהירית, שם הוא פונה לאדם ואומר לו כך, תראו מה זה: מודיעני אתכם יקיריי, כי מכמה ימים בליבי להשיב תשובת כתבכם ולהודיעכם, כי השאלות ששאלתם מלפני אדוננו גאון וחימודו אב בית דין נטרון רחמנה. אדוננו גאון זה רב שרירה, וחימודו אב בית דין זה רבי גאון. הגיעו אליי ערב שבת עם שקיעת החמה, לאחר תת ציבורת הכתבים עם המוביל והסרן במסוי שלו, ונסע רב השיירה. ופה יש תיאור אותנטי שהייתי שולחים את השאלות אליו לרב יעקב בר ניסים, והדואר לא נעשה על ידי דואר רשמי של הממלכה המוסלמית, אלא הדואר נעשה על ידי שיירות של סוחרים, סוחרים יהודים שקשורים במסחר הבינלאומי, שנוסעים מהכה להתה. מי שהיה פעם בנגב בדרך הפסמים יודע שזו תופעה עולמית ישנה, של יוסף הצדיק ככה נמכר, כן? שיירות של סוחרים ישמעילים או מדיינים שלוקחים איתם בדרך הזה עבד, אז גם יהיו לכם דואר איתם. והוא אומר, המכתב שלך איחר את המועד, כי הוא כבר יצא, רב השיירה כבר יצא לדרך. עכשיו תראו מה היה קורה לו זה היה מגיע בזמן, ונבין את התהליך בקיירואן. והקשה לי הדבר, למה דחקתם אותו כך, שלא היה רווח לעיין בשאלותיכם? אם יש מקום שצריך תיקון, הייתי מתקנו. ואף על פי כן, חידשתי כתב אחר אל אהובינו, וכו' וכו' וכו'. כן? מה, ועכשיו תראו את ההמשך, יודעים מה? ובקרוב תבונו תשובותיהם מעתה חי, אל תעשו כך, תשלחו אליי קודם אחר כדי שיהיו מוכנים וכו'. כן, יש פה עדות נורא יפה איך השאלות נאספות על ידי הנציג של הישיבה. ומה הוא עושה לשאלות? תסתכלו, זה ממש יפהפה, הוא עורך אותם, הוא בודק, אולי כבר יש לנו תשובה לשאלה הזאת בארכיון, הוא מנסח אותו מחדש. כל השאלות האלה שולחים עם השיירה לבבל. אני רוצה קצת להזכיר, להסביר, באותה תקופה אין מעטפות.
את השאלות שלחו לאן?
שלחו לנציג של הישיבה בקיירואן. היהודים מאזור צפון אפריקה שולחים את זה לא לבבל, שולחים את זה לקיירואן, והוא שולח אותם ביחד בקונטרס לבבל, שולח אותם לבבל. צריך לזכור שבאותו זמן אין מעטפות, אין חרם ברבנו גרשון, מהסיבה הפשוטה עוד לא היה, כן, כלומר דווקא מאה עשירית הוא כן היה, בסדר, זה חומר פתוח. וככה גם תבינו למה תשובות הגאונים הופכות להיות נחלת הכלל, כי לך אני יודע מה פלוני כתב לאלמוני, כי בדרך השאלות האלה מסתכלים עם עוד אנשים, בעיקר כשיש תשובות הם מסתכלים עוד אנשים ומעתיקים אותם, כשהשפה שבה האנשים האלה כותבים לגאונים הם בשלוש שפות, אחת דומיננטית יותר, כי זו השפה היותר דומיננטית שדברים אותה היהודים בני המקום, אבל שלושת השפות הם... הקונטרס זה אוסף של שאלות. אוסף של שאלות. השפה, היו שלוש שפות, אחת הייתה עברית, שנייה ארמית, והשלישית ערבית. הדומיננטית היא ערבית. רוב השאלות הן בערבית. ולכן רוב תשובות הגאונים הם בערבית ותורגמו לעברית. הקונטרסים האלה, המחנה המשותף היחיד שיש בהם הוא הזמן שבו הם נאספו. כלומר, אין פה בהכרח מחנה משותף תוכני. זה לא שיש פה 30 שאלות שעוסקות בנושאים קרובים. יכול להיות שבעיר אחת שאלו שאלה כזאת, בעיר אחרת שאלה מתחום אחר, זה מורדי, זה מחושב משפט, זה מאבן העזר. השאלות האלה הולכות עם השיירה, הן מגיעות לבבל, ובבבל יש להם נמען אחד ברור, וזה ישיבות בבל. הם צריכים להחליט בקיירון לאיזה ישיבה הם שולחים אותה. האם לפומפדיטה או לסורה. מה קורה אם לא כותבים איזה ישיבה? כותבים רק, כמו שראיתי פעם, הייתי פעם בתערוכה של דברים מהעיזבון של הפרופסור של אלברט איינשטיין. ודורים איינשטיין סתם, וכבר כולם יודעים מי הכוונה, כן? הרי הוא השאיר את כל העיזבון שלו לאוניברסיטה העברית. אז עשו כזה איזה אוסף של מוצגים, ואחד היה מישהו פעם שלח לו מכתב שהיה כתוב To Professor Einstein USA, וזה הגיע אליו. אפילו כתבו את הכתובת, כן? תכתבו לגידון לדרמן אפרט, אני לא יודע מה הדבר יביא לך את זה, נכון? בירושלים בטח לא, כן? ב-USA זה הגיע אליו. שמה היה קורה אם לא כתבת איזה ישיבה? אז פה יש לנו עדויות מסוף המאה העשירית, שהיה זה מלחמת עולם בין הישיבות. ידוע לנו שהיה מאבק גדול, בסוף החליטו, לומדו בבא מציע, מה החליטו? שאם יש, לא בור לאיזה ישיבה, הרי כל שאלה באה עם, עם צ'ק, עם תרומה בפנים, אז החליטו שמה עושים לכסף? יחלוקו. בסדר? למדו סומכוס וחכמים, עשו יחלוקו. יש גם תופעה שידועה שאנשים שלחו אותה שאלה לשתי הישיבות, במודע. כאילו, שלחו את אותה שאלה פעמיים. אסור לעשות את זה על פי דין. אסור לשאול שניים אותה שאלה. אני לא... למה? מאותה סיבה שלדעתי אסור לפרסם פסק הלכה כעצומה עם חתימות. כי הלכה זה לא כמו רפואה שאתה מחפש second opinion, או שהיא מקבלת משקל רק כי אומרים אותה עוד 30 אנשים. זה לא כוכב נולד. הלכה זה דבר השם, שאתה פונה לרב שלדעתך מייצג אותו, אתה סומך על שיקול הדעת שלו, וזה מחייב את השואל, את השאלה. ולכן ברגע שקיבלת פסק, אסור לך ללכת לרב אחר. ואתה סיבה, אין זה יותר משקל, כי יחתמו על זה עוד 30 רבנים. כאילו אם יחתמו עכשיו 500 רבנים, זה לא מהפך את זה ליותר טוב. ותשים לב שגדולי הרבנים שהביאו את הדעות שלהם, ולא משנה כרגע בעד או נגד, הם כולם הביאו את זה בבודדת. ככה אני מבין את ההלכה. לא, לא עשו עצומה של הרבנים כנגד. כן, אין עצומה של הרב עובדיה ורב אלישי ורב ליכטנשטיין ורב אריאל. הם לא עובדים ככה. כי ההלכה לא עובדת ככה. בכל מקרה, השאלות מגיעות לבבל, ובבבל יש רק נמען אחד שיש לו סמכות לענות עליהם, וזה הגאון. אין רשות לאדם אחר לענות על השאלות, כן.
סתם, מבחינה היסטורית, כאילו, אחרי שיבת ציון בעליית עזרא, לא היה לה כל כך משמעות רצינית, מבחינה לימודית, אני מתכוון.
ארץ ישראל מאוד משמעותית בתקופת התנאים. אתה מחזיר אותנו אחורה לדיונים פה על פירקוי. אני יכול להגיד בתקופה הזאת הנידונה יש ישיבה בארץ ישראל, היא פחות דומיננטית מאשר בבל. אבל צריך גם להבין, זה לא נעים להגיד, כלומר, אנחנו צריכים להבין שהתופעה של תשובות הגאונים היא קשורה גם בתהליכים פנימיים באימפריה המוסלמית בכלל. כלומר, מרכז האימפריה המוסלמית זה בגדד, וישיבות הגאונים מהמאה התשיעית תושבות בבגדד. ארץ ישראל, עם כל הצער אולי, היא פרובינציה, היא דרום סוריה. היא פרובינציה, היא מקום שכוח אל קצת. בינינו זה מרכז העולם, אבל הוא מבחינתם, הוא לא מרכז ההתרחשות. זה לא מקרה שכל דרכי התחבורה של הסוחרים מתנקזות לכיוון מרכז האימפריה. זה לא מקרה ששם מרכז הישיבות. זה גם לא מקרה שכשיהיה משבר באימפריה המוסלמית, מי ייפגע מזה? הגאונים. כי הסמכות שלהם תרד. כי העולם התורה יושב על העורק של האימפריה, במובנים רבים. עכשיו, כשהוא מגיע לבבל, יש לנו עדות נפלאה של רב נתרונה גאון, שרק הגאון עצמו רשאי לענות על השאלה. יש פה, תהפכו את לעמוד הבא, עמוד 2. הבאתי פה קטע מתשובה של רב נתרונה גאון. שם הוא מנסה לומר שפסק שהיה ידוע בשם אחד מהגאונים, צריך לדעת שהיו הרבה דעות אחרות בישיבה באותו זמן, והיא לא הייתה קונצנזוס. ולמה אתם לא יודעים מזה? אז תראו את ההסבר, זה נמצא פה איפה שהחץ. אתם יכולים לראות כך. ומה רב סמונאי כבתי וסביר עליה, גם הוא חלק על הפסק של הגאון. הוא דלה כתב לכם, למה לא קיבלתם על זה תשובה? אז מה התשובה? דלב ריש אהבה אלא ריש קלה. דאב אלה ראשונים ואחרונים פליגן על ידי מר יעקב, הוא אכן חבר בכיר מאוד בישיבה, הוא ראש קל, הוא רם. אמרנו קודם שיש באותניאל דברים שרק ראש ישיבה עושה. זה למשל אחד מהדברים שרק ראש ישיבה עושה. אתה ריש קלה, אתה רם בישיבה, אתה לא מעיז לבטא עמדה רשמית של הישיבה. הייתי אומר את הדבר הבא, אתה לא מקבל דרך מכתבים של הישיבה. אין לך סמכות לדבר בשם הישיבה. אתה יכול להגיד את דעתך. אתה לא מייצג את ישיבת אותניאל. יש כנראה איזה אימון בזה שנותנים לך ללמד פה, אבל אתה לא מייצג את הישיבה. ראש הישיבה, אבל מייצג את הישיבה. וככה הוא היחיד שכותב את התשובות. עדות מפורשת של הפטרונאי. יחד עם זה, יש לנו עדויות ברורות שהוא שיתף את חכמי הישיבה בשקלא וטריא, במסע ומתן ההלכתי, כדי לגבש עמדה. רק הוא היה יכול לסכם את הדיון. אבל הוא, אני לא אגיד שזה ברמות שיש באותניאל, כן, שקם ראש ישיבה ומה הוא אומר? שדבר מסוים הוא רשע גמור, שם רשעים ירכב, אז הוא נוצר מזה ויכוח בישיבה. אני לא אגיד, כן? אבל הוא שיתף את התלמידים, ופה אני רוצה שנקרא יחד שני תיאורים שמשלימים אחד את השני. אחד זה תיאור של איך היו כותבים, וזה חיבור רב נתן הבבלי. אני כבר הזכרתי פעם את החיבור הזה, זה חיבור מהמאה העשירית, שמתאר את ישיבות בבל. זה התיאור היחיד שיש לנו של ישיבות בבל. מכל מאות שנות קיומה בתקופה המוראית והגאונית. שכבר אז הזכרנו, אם קוראים לו בבלי, הסימן שהוא, איפה נמצא? הוא סימן שהוא לא נמצא בבבל, כמו שגבי אשכנזי כבר אמרנו, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים ככה, שהוא מוצאו ממוצא אבותיו מאשכנז, הם עזבו את אשכנז ועברו לארץ שבא להיות אשכנזי, היה להיות יוצא דופן, ולכן קראו להם אשכנזי, ואיזשהו שלב הם כולם הפכו להיות ספרדים. ספרדים. זה תופעה ידועה. כן? אם קוראים לרי חכם ומנחם רקנתי, אז אתם יודעים שהוא מרקנת, אתם יודעים מה הדבר שהוא עזב אותה. כי אם הוא היה נשאר בה, אף אחד לא קורא לו רקנתי. ביותניאל זה לא גורס למה להיות אותניאלי. אבל כשאתם הולכים הביתה לשבת, טוויטר אותניאלי הזה, איך הוא מתפלל, איך השיער שלו נראה, אני יודע. כן, כאילו, אז נתן הבבלי הוא יוצא מבבל, והחבר'ה שואלים אותו מה קורה בבבל, ואז הוא מסביר להם, וכאן בואו תראו את התשובה, את התיאור שלו, איך כותבים תשובות. וכך היה המנהגם בתשובת השאלות. זה עמוד 3 בחבילה. איפה שיש חץ, אתם מכירים את השיטה שלי, בסדר? וכך היה המנהגם, תראו איזה קטע מדהים, בתשובת השאלות. וכל יום מהחודש אדר, מה זה חודש אדר? זה חודש הקלה. היו שני חודשי קלה. מוציא עליהם כל השאלות שהגיעו אליו. היה לו פקטה של שאלות שהוא קיבל. לגאון, היה לו כזה מכתבה עם הרימה של שאלות. עכשיו הוא מוציא את כל השאלות, ונותן להם רשות שישיבו תשובה עליהם. הוא אומר, נו, מה אתם חושבים? והם מכבדים אותו, יש משחק של כזה כבוד, ואומרים לו, לא נשיב בפניך, פתאום, אני הקוטן, נגיד משהו, עד שהוא תוקף בהם, ובסוף כמובן המשחק נגמר ומה, זה מבוים, כן? שהם כמובן מדברים, ואז מדברים כל אחד ואחד לפי דעתו, לפי חוכמתו, ומפשין ומפרקים ונושאים ונותנים בכל דבר ודבר, ובעינים יפה יפה, ותראו איזה תיאור, ראש ישיבה שומע את דבריהם, מה שהרב ראהם, נכון? הוא מבין כל מה שאומרים, הוא מקשין זה לזה, ועומד ומעיין בדבריהם, עד שיתברר לו האמת, כלומר, הם שותפים אליהם לשקלא וטריא, לשאלה מה נכון לענות, ראש הישיבה שומע את כולם, ובסופו של דבר, מי חותם את הדיון, מי חותך אותו, מי מסכם אותו? הוא. ומיד, ותראו איך פתאום הוא הופך מאדם מקשיב לאדם סמכותי, ומיד יצווה לסופר להשיב ולכתוב. וכך היה מן הגם לעשות בכל יום ויום. כל חודש הקלה הם עסוקים בלהשיב תשובות. עד שמשיבין תשובת כל השאלות שבאו להם השנה מקהילות ישראל, ובתכלית החודש יקראו התשובות והשאלות בעמד כל החבורה, כולה וחותם אליהם ראש ישיבה, ואחר כך שולחים אותם לבעליהם, ואי אפשר לסיים בלי, ואז מחלק הממון עליהם. כן, זה נגמר בחלוקת, טקס חלוקת מלגות. ולפי התיאור שרב נתן, תלמידי הישיבה היו שותפים בגיבוש התשובה, ועם זאת, הקביעה שלו, התיאור זה מהמאה העשירית, הקביעה שלו שענו על כל השאלות רק בחודשי הקלה. בעצם צברו אותם, אנחנו יודעים בוודאות מתשובות של הגאונים עצמם, שהתיאור הזה, אני מיד תפוך את הדף, קבל את זה, שהתיאור הזה הוא לא מדויק. אני יכול להסביר לכם איך קרתה הטעות של רב נתן. כשעוברים על כל החיבור שלו, אפשר לראות שהוא עובד בדרך אינדוקטיבית. דהיינו, הוא מבקר בישיבה, רואה מה קורה בה, ואז הוא אומר, כך עושים בישיבה. זה כמו שהיום יבוא מישהו לישיבה, אני הולך קצת להצטער את מה שאני הולך להגיד. והוא יגיד, בשבת עתניאל, כל יום בעשר ורבע, ראש ישיבה דופק על השולחן, ושעה ומשהו מתווכחים כולם. אני אומר, אני מצטער על מה שאני אומר, כי זה די נכון. לפחות כל שבוע זה קורה פעם בשבוע. ואני מאוד קשה לי עם זה. אני חושב שצריך למצוא זמנים אחרים, לא על חשבון סדר בוקר, שככה נפגע ברצף. זו דעתי האישית. כן, אני יודע, בסדר.
זה כמו שאלה אחרת.
שאלה גדולה, רק אגיד, כלומר אדם שמבקר במקום והוא רואה משהו, אז כשנתן נבע בדרך האינדוקציה, אז ככה עושים, היות והוא היה בחודש הקל, והוא ראה, וואלה, עונים, אז הוא כותב, אז עונים על כל השאלות. אבל אני אומר, גם יש לנו עדויות ברורות שזה לא היה ככה, וגם יותר מזה, זה לא הגיוני. כמו תבינו, הגאונים אוהבים את הקשר עם האנשים. אני חוזר לעניין גם הכלכלי, גם הממון. מה אתם חושבים? שבן אדם ישלח לי שאלה בניסן, הוא ישלח את השאלה, ואני אגיד לו, לא רק שזה ייקח 5 חודשים בדואר, גם אני אחכה עד תשרי בשביל לענות לך, עד אלול, סליחה. זה לא הגיוני, וזה גם לא יעיל. כאילו, בן אדם שאל שאלה, מה אתה נותן לו, סליחה, זה מבחני הרבנות, שקלים תשובה אחרי שנתיים, כאילו, זה לא עובד ככה. ורק תהפכו את הדף, אתם תראו עדות מדהימה, שבו אנחנו רואים, זו פתיחה קלאסית של קונטרס, של התשובות. תראו עוד פעם, את החץ. שאלות אלו, זה קטע שיצא מהגניזה. שאלות אלו יצאו לפנינו לשער ישיבה של אדוננו מתיתיה, ראש ישיבת גאון יעקב, חימוד אדוננו, דנינו, לא יודע מה זה? רבי, עכשיו תראו מה תראו, והגיע לפניו בחודש ניסן בערב הפסח של שנת 1174 שנים. אנחנו כבר דיברנו פה על תאריכי הגאונים, הם אומנים לשטרות, דיברנו על זה?
קצת.
כי מה זה המיין לשטרות, אתם יודעים?
המלך.
המיין לשטרות זה לייסוד הממלכות בעולם העתיק, שזה אחרי מותו של אלכסנדר מוקדון, הייתה מלחמה בין יורשיו, מי יירש את המלוכה של האימפריה, זאת אומרת, מחלקים אותו לארבע, ובאותה שנה, זה מין 301, זה נוסדים בעצם הארצות הגדולות של העולם העתיק. לדידינו אנחנו מכירים בעיקר את החלוקה בין סלפקוס ותלמי, מצרים היא של תלמי, סלפקוס של סוריה, ומה הבעיה של ארץ ישראל מבחינתם? האם היא צפון מצרים או דרום סוריה? זאת השאלה. כן? צריך לקרוא הקריאה הזה, זה טבור העולם, לא, אבל זה הדר העולם, אבל מבחינתם זאת השאלה, עד שזה מוכרע בקרב בניאס ב-201 לפני הספירה, שהיא דרום סוריה, ככה זה הוכרע. ואז מזה מגיע תקופה החשמונאית, אנטיוכוס וכו'. בכל מקרה, המניין לשטרות הוא המניין המקובל בעולם כולו באותה תקופה, וגם הגאונים אוחזים בו, וככה כשאני רואה 1174, אני צריך כדי לתרגם אותו לתאריכים שאנחנו מבינים אותם, שזה התאריך המקובל היום בעולם, תאריך המכון הלועזי, אז אנחנו צריכים, היות וזה מינוס 311 שנת האפס, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להוריד 311 מזה, שזה 1174 פחות 311. פה אנחנו שפיצים בחשבון. 1174 פחות 311 זה 3, 6, 863 בספירה. בסדר, זה קטע מהמאה התשיעית. סליחה שזה כתוב בצורה מחוקה. אבל זה מכתב. התאריך שהוא כותב הוא 1174. עכשיו הוא מונה את זה משנת מינוס 311. אז אם אני רוצה לתרגם אותו למניין שאתה ואני מבינים, היום חספר השאלות הדתיות, האם טוב להשתמש בתאריך לועזי או לא, אבל אם הייתי מתרגם את זה לבריאת העולם, הייתי אומר לך 4,600 למשהו, אתה יודע מה היית עושה עם זה? גם לתרגם לתאריך הלועזי, כי זה מה שאתה מבין. ולכן בואו נהיה כנים, שזה מה שאנחנו מבינים, ואתה רוצה לעשות סדר עם החשבונות בראש, ואם זה בסדר, אני מוכן לעשות את זה, אוקיי? אבל לא עכשיו, בסדר? אני רוצה היום שתבינו. כלומר, זה קטע, ולכן הורדתי 311, יצא לי 863, בסדר?
אבל היה קטע מיוחד בזמנים קשים כמו ערב פסח וערב שבת.
בוא נקרא את ההמשך, אתה כבר דילגת הלאה, וואלה.
כאילו, כי גם בראשון הקראים,
זה הזמן הכי לוחץ בבית.
כל הזקים שאירות התקראת.
כן, ממש ככה, כן. בכל מקרה, זה קטע מאמצע המאה התשיעית. ומה הוא כותב לו? שמה קרה לך? שהשאלות, מתי הגיעו לאדוננו מתתיהו גאון, מתי זה הגיע? לאחר שנפטרו אלופים וחכמים ותלמידים מלפנינו בשלום איש לביתו. יש בין הזמנים בישיבה שם, כל החבר'ה נסעו הביתה, ולאחר שיצאו ימי הפסח ציווינו ושיגרנו על החכמים ובאו לפנינו וציווינו אותם והתבוננו בהם, לפי מה שכתוב בהם נראה לנו. ועם אחרות, עדות מצד אחד נוספת על השיתוף לתלמידים. בעצם מה הוא אומר? כשאין חבר'ה, כשאין לי בית מדרש, כשאין לי שיעור, כשאין לי מי לדבר, אני מסע ומתן, אני לא יכול לענות. הוא מושבט בפסח, כי אין לו תלמידים. יש המון תלמידי חכמים שאני יכול להגיד שהתיאור הזה עולם אותם. צריכים תלמידים, צריכים מסע ומתן, צריכים מישהו לדבר איתו. לכן הם אוהבים בית מדרש. לכן הם אומרים שיעור בשארית כוחותיהם כשהם בני 80, כי זה נותן להם חיות. מצד ש... וזה ברור כאן, הוא אומר בלי תלמידים אין תשובה. מצד שני עולה לי כאן גם בבירו שהוא לא חיכה דקה להבאה, כלומר הוא מתנצל אפילו שזה יתעכב 10 ימים.
כי זה
אחרי שהגיע להם הקונטרס, מגיע לבבל. עכשיו מה תפקיד הגאון? תבין, תפקיד הגאון הוא לענות על השאלות. אני אומר מהמכתב הזה ברור בצורה שלא משתמעת לשני פנים, הוא לא מחכה לחודש הקלה, הוא מיד עונה. עכשיו כאן הוא התעכב 10 ימים, הוא הגיע בערב פסח, הוא חיכה שהחבר'ה יחזרו מבין הזמנים, כנראה לא חיכו עד ראש חודש אייר שם, הם חזרו כנראה מיד, אבל הוא אומר, אוסף אותם, שמו, קיבלנו שאלות, צריך לדון, חבר'ה, צריכים ללמוד, ורק אז הוא עונה על השאלות. כלומר, עולה מפה בבירור שרב נתן, הנתון הזה כנראה לא מדויק, אני אומר, יש עובד בדרך האינדוקציה. כלומר, הוא באמת ראה בקלה שעונים הרבה שאלות, וגם ענו כל יום. כשיש קונטרס, עונים. מצד שני, ברור שהגאון מצד אחד, אני מסכם, הוא היחיד שעונה, מצד שני, הוא משתף בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא משתף את בית המדרש בגיבוש הדעות שלו. החידושים שלו נגזרים מהמסע ומתן של בית המדרש שלו, ואז הוא שולח חזרה את הקונטרס הזה עם הסוחרים, חזרה הביתה לקיירואן, או לאיפה ששאלו אותו. כאמור, אני חוזר, אין חרם לרבנו גרשום, אז השאלות האלה הן פתוחות, וכן כשהסוחרים האלה שובתים שבת בקהיר, אז בקהיר מה יעשו אנשים? תעתיקו את זה, וככה בגניזה הקהירית נמצא המון תשובות של גאונים שישתחו לקיירואן, איך זה מגיע? כי הם גם הם מצאו עניין, וואלה, יש פה מישהו ששאל שאלה, אפשר ללמוד משהו, אז הם העתיקו, ואז הם מגיע לנציג, ומה תפקיד הנציג? פה מתחיל השלב השני של תשובות הגאונים. הנציג קודם כל מפזר את התשובות בין השואלים, שאלת שאלה, מגיע לך תשובה, והוא עושה עוד דבר, הוא שומר עותק אצלו. לשמה הוא שומר את העותק הזה? כדי שייצר ארכיון, כדי שבפעם הבאה שמישהו ישאל שאלה, אז מה הוא יעשה? אם כבר השאלה נשאלה ויש בידו ארכיון, מה הוא יוכל לעשות? במקום לסרבל את החיים ולשלוח עוד פעם לבבל ולחכות שאחרי 5 חודשים הצו יביא לו את התשובה, אז הוא ייתן לו תשובה משלו. וכאן מתחיל השלב השני של תשובות הגאונים, שהוא לא מתרחש בבבל, הוא מתרחש מחוץ לבבל. השלב הוא שהאנשים בתפוצות עושים לעצמם, הם מוגרים לעצמם את התשובות שהם מקבלים מהגאונים, והם מתחילים לשמור אותם, ולאט לאט הנפח של החומר גדל וגדל וגדל. ובגלל שאתם הבנתם את האופי של הקונטרסים, אתם מבינים שהוא לחלוטין לא מקוטלג, הוא לחלוטין מבולגן. כי אני יש לי קונטרס וקונטרס וקונטרס, והמחנה המשותף היחיד של הקונטרס הוא התאריך, אבל אין שם שום סדר. כשהנפח גדל, מתעורר הצורך להתחיל לקטלג את החומר או לארגן אותו. וכאן אנחנו יודעים על כמה ניסיונות או שיטות שנעשו כבר במאה העשירית 11 לארגן את החומר. אחד היה על ידי קטלוגים, שקוראים לזה רשימות ספרים. כלומר, היו רושמים רשימות שהיה כתוב בהם הכותרת של הנושא של השאלות. ואז במקום לרפרף על 5,000 או אפילו 500 בסדר, תשובות שיש בארכיון הישיבה בספרייה, מה אתה יכול לעשות? לעבור על הרשימה ולראות. זה עדיין שיטה שלא נוגעת בחומר עצמו, היא לא עורכת אותו מחדש, כמו שהיא מייצרת כלי עזר ביבלוגרפי שיאפשר לי למצוא שם מה שאני רוצה. וזה הרשימות של תשובות גאונים, נמצאו כמה וכמה כאלה בגניזה הקהירית, מי שמתעניין אני יכול גם להראות לו כמה רשימות כאלה. הרשימות גם כבר ניסו לעשות דבר אחר, לא רק שאני אקח קונטרס אחד ואני אכתוב לך בצד כל תשובה על מה היא מדברת, ואני אעשה רשימה לפי נושאים, שמה הרשימה תעשה, תשלח אותך לקונטרסים שונים, יש גם רשימות כאלה, נגיד, אני רוצה לאסוף את כל השאלות בלכות שבת, אבל אני יודע שבקונטרס X יש שתי תשובות לשבת, בקונטרס Y חמש תשובות לשבת, אז אני כותב נושא X קונטרס Y, נושא Y קונטרס X, וככה לאט לאט אני מתחיל בעצם לקטלג, וזה התהליך הראשון שקורה. התהליך הבא הוא תהליך שאני אקרא לו, אני לא אכתור אותו ללוח בגלל האיכות של הטוש, מהקונטרס לקובץ. התהליך הבא הוא שהרי התשובות האלה הולכים לעבור עוד העתקות. יש בישיבה את העותק של הקונטרס, אבל יעתיקו את זה. כאן אנשים ינצלו את ההעתקה כדי לערוך גם. אני רוצה להזכיר את התופעה הכי בולטת שדיברנו עליה בספרות הגאונים הקדומה. כשאנשים מעתיקים ספר, מה הם בדרך כלל עושים לו? הם מתאימים אותו לצרכים שלהם. הם לא משמרים, הם לא אנשים שיש להם תודעה של ארכיון היסטורי, שאני משמר כל פיסת נייר שאי פעם נכתבה, כדי שבעתיד הדורות העתידים יוכלו לחקור את התנועה שלי או משהו. בכלל זה לא הראש של אנשים בימי הביניים. היום יש ארכיונים כאלה, אבל זה לא הראש. אני מעתיק כי זה מספק צרכים שלי, ולכן אני אעתיק אותו בצורות שמתאימות לי, וכאן ההתערבות של המעתיקים היא כבר התערבות הרבה יותר דומיננטית. הם לא רק יעשו רשימה, אלא אני אעתיק את התשובות שמעניינות אותי. למה אני צריך להעתיק כל הקונטרס לפי הסדר המקורי שלו? אני אקח כמה קונטרסים, אני אקח מפה, אני אקח משם, וככה מתחילה טוב. סליחה?
אין לנו תופעה שמשנים משהו, אבל נכון?
יש לנו תופעה שאני קורא לה שעורכים את החומר. עכשיו, אם זה נקרא לשנות, זה תחליט לבד. אבל החומר עובר עריכה. עכשיו, העריכה הזאת, יש לה כמה וכמה השלכות. א', הם נוטים, כדרך כל ספרות השו"ת, שהיא ספרות שו"ת ממשית, ריאלית, הם נוטים לשנות את הפרטים האישיים והביוגרפיים. כי זה לא מעניין לדורות. לדורות מה מעניין?
תוכן.
התוכן ההלכתי, זה מה שמעניין. מי שמתעניין קצת בתחום הזה, דוד שלי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, הוציא לאור חוברת. זה בעצם קורס שהוא העביר באוניברסיטה, שהוא כתב אותו כחוברת מתודית, שהשתמשנו בו, לפחות בשיעור שלי, שנה שעברה, כשלמדנו על תקנות הקהל. כי הנושא שהחוברת עוסקת בו זה תקנות הקהל. והוא שם, השם של החוברת זה שו"ת כמקור היסטורי. מה שהוא בא כאילו לתת שם זמן תרגיל לסטודנטים להיסטוריה זה איך לוקחים את ספרות השו"ת ומפיקים ממנה מידע היסטורי. שאחד מהקשיים שעומד לפני ההיסטוריון, לא תלמיד החכם שרוצה מידע הלכתי, אלא ההיסטוריון זה שהמעתיקים בדרך כלל תשתשו את השמות, בדרך כלל הם אהבו להעביר אותו לשמות מקראיים, כאילו במקום לכתוב כל מיני שמות בפרסית וזה, אז הם כתבו אברהם, יצחק ויעקב, או בעיקר אהבו את בני יעקב, הם מחליפים מקומות, שמות של מקומות בשמות מקראיים, עדיף להגיד ירושלים וטבריה, במקום להגיד ציפורי וטבריה, נורא אוהבים, כן, במקום להגיד את השמות של הערים, המידע ההיסטורי הולך לאיבוד. בהרבה מאוד מקרים. עכשיו אותנו זה פחות מעניין במסגרת שלנו, אבל זה תהליך שקורה. כלומר, בעצם מחפשים את מהו הנבואה לדורות, נקרא לזה, מה פחות הנבואה לשעה. שנית, הם מקצרים אותם, כי לא תמיד הם רוצים להעתיק את הכל. גם המידע ההלכתי עובר עריכות וקיצורים. דבר נוסף שמתרחש, זה שתבינו אותו מהקונטרס, איפה נמצא השם של הגאון בקונטרס? איך אני יודע מי כתב את הקונטרס הזה? מי המשיב? כשיש לי 30 תשובות ברצף, איפה אני אכתום?
חותם בסוף פה.
אז בהתחלה אתם יודעים, זה היה פתיח של קונטרס. הקטע הזה שקראתי. זה פתיח של קונטרס. והוא יכתום בסוף. ומה קורה כשאני מעתיק את התשובות מהאמצע? אני מעתיק אותם, ואם אני, אין לי תודעה ששמתי לב או שחשוב, אני לא אכתוב את השם, ואז מה שקורה זה שרוב תשובות הגאונים אנחנו לא יודעים מי כתב אותם. הם כולו אנונימיות, כי פירקו את השמות ואיבדו אותם. יצא לי השבוע, אני מעביר קורס בהרצוג על משהו אחר מספרות הגאונים, הבאתי להם תשובה שיש לה שלושה מקורות, רק ברביעי שנתפס בתוך כתב יד לפני 10 שנים, יודעים מי השואל, ניסים גאון. ומכל ההתקות, מי העונה תמיד ידענו, רבי גאון, אבל אחד שימר את זה, שזה קונטס, שאלה ששאלת, אחרים אתה לא ידעת את זה. שאני אומר מאלה שאתה לא יודע מי השואל, אבל בהרבה מאוד תשובות גאונים, איבדנו את הזהות של המשיבים בגלל התהליכים האלה. כי השם שלו לא היה כתוב כמו כשהולכים לבנק, אתם יודעים, אז חותמים את החתימה המלאה בסלולר, לא יודע, בעמוד הראשון והאחרון, וכל השאר בראשי תיבות. השם של הגאון הלך לאיבוד. כלומר, היום היכולת, דיברתי קודם, לא יודעים כמה תשובות גאונים יש. באמת לא יודעים, כי החומר מבחינה ביבלוגרפית מאוד מאוד מבולגן. אני לא כך יודע. עכשיו, מי פה רוצה לשאול? מישהו פה? אתה רוצה לשאול? תשאל. למה? אני תקווה או זה לא רלוונטי? אוקיי, סבבה. בכל אופן, עכשיו, יש מרכזים שיותר ויותר יעתיקו תשובות גאונים, כי זה יותר מעניין אותם. ככה למשל, בפרובנס, עד ימות הרייבט ולא עד בכלל, בעיקר רב הבית דין, הם משתמשים שימוש מסיבי בתשובות גאונים. נורא נורא אוהבים לצטט החומר, הם מביאים אותו בתוך הכתבים שלהם. עכשיו פה יש עוד קשיים ביבלוגרפיים, איך אני מחלץ את החומר מתוך הספרים האלה, מה גבולות הציטוט, האם אני באמת מזה, מה הם. בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לתת תשובה ברורה על כמה תשובות גאונים יש, אבל התהליך המרכזי שיקרה לתשובות הגאונים הוא תהליך דומה לספרות הגאונים הקדומה, והוא שהקונטרסים עם הזמן, מי יעתיק קונטרס? זה לא מעניין, זה לא יעיל, זה לא שמיש, יעברו לתשובות, וככה יהיו כ-20, לא המספר אולי הוא לא מדויק, יותר מ-20. הולכים להיות קבצים של תשובות גאונים שעוברות בהעתקות ימי ביניימיות, וכשמגיע עידן הדפוס, חלק קטן מהם נתפס במאה המעצבת של הספרייה התורנית, שזה המאה ה-16, וחלק גדול מאוד יודפס כשאנחנו נגיע להתעניינות ההיסטורית בתורה שבעל פה, דיינו המאה ה-19, חוכמת ישראל, ואז התחילו להדפיס, אז העניין בגאונים הוא יתעורר מחדש, ויתחילו להדפיס עוד קפצים. תלכו לעמוד 5 בחבילה, תוכלו לראות, הכנתי פה, זה רשימה ישנה שהכנתי, אתם רואים, בתשנ"ו, בסדר, לפני הרבה שנים, 15 שנה הכנתי את זה, אני לא חושב שהמידע השתנה מאז. תוכלו לראות את התאריכים ככה פחות או יותר, זה הקבצים. תסתכלו, הלכות פסוקות מן הגאונים, קושטא ל-516, זה ההדפסה הראשונה של קובץ של תשובות גאונים. תשובות הגאונים הקצרות, קושטא שלה. מה זה שלה? זה 1575. מי עוד התפס באותה שנה, דפוס ראשון? שולחן ערוך, נכון? ופה תראו קצת הבעיה של הדפוס. זה נקרא תשובות הגאונים הקצרות, יש לו 400 תשובות, אבל מה אנחנו יודעים? זה המידע פה שהוא בדוק. הם רצו להדפיס 400, זה עושה סט יפה, כאילו מה הדפוס אוהב? הוא רוצה למכור, אז הוא עושה יפה. עכשיו לא היה לו 400 תשובות מהגאונים, אז מה הוא עשה? הוא זייף כמה תשובות, הוא העתיק מהשולחן ערוך כמה דברים, אמר זה תשובות גאונים. כן, כאילו זה דבר שכתבו עליו מאמרים, בסדר, אני לא אעריך בזה. שערי צדק, סלוניקי, תראו איזה קפיצה, זה במאה ה-16, במאה ה-16 שני קבצים. אני קופץ לתף קוף מבית, איזה תאריך זה? 1792, בסלוניקי, זה כבר חתיכת קובץ, שערי צדק. תשובות ארוחות לפי נושאים. שערי תשובה, סלוניקי תף קוף סמך בית, שזה 1802, ופה נגמר ההדפסה, אפשר להגיד, לפני חוכמת ישראל. מ-5, תראו איזה הפצצה יש. כי מתעורר כמו העניין ההיסטורי. וזה תשובות גאונים קדמונים, ברלין, תף ריש חט. ברלין אומר לכם את הסיפור, בברלין יושבים משכילים, בסדר? והם מתעניינים בחומר, הם לא מסלפים אותו, כן? הם מתעניינים בחומר, וככה יש לנו תשובות גאונים קדמונים, חמדה גנוזה, תף ריש חב ג', גם כתבתי פה לפי מה זה ערוך, כן? לפי שמות, לפי נושאים, תשובות הגאונים מוסף יליק, תף ריש חב ד', זה 1864, השיטה היא כפולה, או שאתה אומר את השם של המאדיר, או שאתה אומר את המקום של ההדפסה. למשל מוספיה זה שם המאדיר, ליק זה שם המקום, קורונל זה שם המאדיר, okay? תורתן של ראשונים, פרנקפורט, תפריש ממתת, נקודת ציון מרכזית זה קובץ 10, שאני לא מצאתי אותו היום בספרייה של הישיבה, יש לי אותו בבית. זה קובץ שנקרא תשובות הגאונים ארכבי, שהיום אנחנו יודעים מה שארכבי לא ידע, והאמת שכבר אני חושב דיברנו על זה. אם לא, אני אולי דיבר על זה בשיעור האחר, אם לא דיברתי אז תגידו לי. היום אנחנו יודעים שזה חומר שיצא מהגניזה הקהירית. הרכבי לא ידע את זה אז, מסיבה פשוטה שהגניזה הקהירית עוד לא התגלתה בימיו, שכן הגניזה הקהירית התגלתה בשנת 1896. אז איך הוא התפיס חומר מהגניזה הקהירית? התשובה היא פשוטה. חומרים מהגניזה הזאת יצאו הרבה לפני כן. אנשים היו מוציאים משם דברים, מוכרים אותם בשוק העתיקות בקהיר, וככה הרבה כתבי יד מהגניזה, יוצאים מהגניזה לפני שהיא מתגלה, כי גילוי הגניזה, הכוונה היא שמישהו הבין שיש פה משהו, ושהוא שיטתי יגלח את כולו ויקח אותו. שזה במילים מאוד פשוטות, האימפריאליזם הבריטי. אם אתם קצת שמעתם על הקולוניאליזם בעולם, זה הסיפור של הגניזה הקהירית. יושב לו פרופסור בקיימברידג', הוא מגלה שבקהיר יש איזה מקום מעניין, מלא חומרים, אז הוא נוסע לקהיר, לוקח את הכל הביתה לקיימברידג' בארגזים. זה סיפור של כל האימפריה הבריטית. הביליש מיזיאם זה הסיפור שלו. כך אמר לי פעם הרב עזרא ביק, האבא של שואגה, פעם אמר לי שהממצא הכי מעניין במוזיאון הבריטי זה לא הממצאים, זה הבריטים שהיו משוכנעים שכל העולם שלהם, הם פשוט לקחת הכל עליהם, שזה תהליכים שכל העולם היה ככה. אז גם הרבה, אנחנו גם סבלנו מזה. איפה נמצא כתובת הנקבע של חזקיהו?
בטורקיה.
בטורקיה, למה? כי הטורקים לקחו אותו איתם, כי הם שלטו פה אז, כן? כלומר, זו תופעה כלל עולמית של שוד עתיקות על ידי מדינות. היום, איפה נמצא כל האקרופוליס של דתונה? בלובר. ולא, זה סיפור גדול. לא, בכל מקרה, הגניזה הקהירית מתגלה שמישהו בריטי מבין שזה משהו לקחת הביתה. אבל החומרים יוצאים כבר קודם. פה מתחיל תקופה חדשה. כי מה נותנת הגניזה? אני חוזר לתיאור שלי, ספרות הגאונים הקדומה והמאוחרת. מה נותן לי הגניזה? את החומרים המקוריים. כלומר, כל מה שנתפס, הקבצים, זה החומרים הארוכים, הגניזה, לגניזה הגיעו העותקים המקוריים. פה פעם ראשונה נראה קונטרס. אם מישהו רוצה לראות קונטרס, תשובות הגאונים הרכבי מלא בקונטרסים. הקטע הזה שהבאתי קודם הוא קטע מהגניזה. והוא שימר קונטרס מקורי. אין קטע כזה בתשובות. עם התאריך והערב פסח, זה מישהו, המעתיקים יעיפו את זה. כי זה חומר היסטוריה. ופה מתחילים הקונטרסים, שאני רוצה להבין, להסביר מה נתנה הגניזה לתשובות הגאונים. מצד אחד הגניזה נתנה לתשובות הגאונים עוד חומר, המון המון תשובות של היהודיות. והדבר השני שהיא נתנה זה נוסחים קדומים, גם של התשובות הקיימות, היא נתנה לנו עוד נוסחים פחות ארוכים, ולכן היא השפיעה דרמטית על הידיעות על תשובות הגאונים. ומפה אתם יכולים לראות שחלק גדול מאוד מהפרסומים הם פרסומי גניזה. כלומר, אני ממשיך אחרי הרכבי, תשובות גאוני מזרח ומערב עדיין לא גניזה, זה לפני גילוי הגניזה, זה 1888. קהילות שלמה ורטיימר של אינטרנט זה כבר גניזה. וככה ממשיך גאוניקה. מה זה גאוניקה? זה קובץ לגאונים שמדפיס פרופסור לוי גינסבורג, מלא חומר גאוני. ואז מתחילים קבצים שהם בעצם חומר גניזה, הם נתפסים בלי סדר, בלי שום עריכה, פשוט אנשים נורא מתלהבים שהם מוצאים קטעים ומדפיסים אותם. וככה למשל יש לנו חכם גדול בשם הרב שמחה אסף, אולי שמעתם פעם עליו? הוא היה יהודי חניך ישיבות טלס שהיה מלומד גדול מאוד, הוא היה מרצה על תקופת הגאונים באוניברסיטה העברית, ועם קום המדינה הוא התמנה לשופט בית משפט עליון, הכיסא הדתי בבית המשפט העליון התייסד על ידו. כלומר, הכירו שצריך לתת איזה ייצוג, הייצוג היה אחד מתוך, אני לא יודע כמה שופטים היו, ועד היום זה נשאר שזה הייצוג שלנו. והרב שמחה אסף פרסם כמה וכמה קבצים, ארבעה קבצים, מלא חומר מהגניזה. זה למשל מקובץ של הרב אסף, שכשרוצים לדעת מה זה, תשובות הגאונים אסף תפרש פי תת. אז אתה יודע שזה הקובץ השני, כי הוא פרסם בתפרש פי זין, בתפרש פי תת, בתפרש צדי ג' ובתפשין ב'. כן, מי עוד מפרסם שם מהגאונים? מהגניזה, גינזי שכטר. זה גם, זה חומר מגניזה. מתי הגניזה נגמרת? היא נגמרת אי שם בשנות ה-40. למשל, גינזי קדם. ותהי את זה, לא הבאתי, לא חשוב. פה למשל יש קבצים של הרב אסף, הוציאו אותם עוד פעם. פה יש שערי צדק, כל מיני קבצים קדומים שנתפסו עוד לפני כן. יש גם כל הגינזי קדם, הלו כתב עת שאני מדפיס, ואז מתרחש תהליך נוסף, וזה השלב האחרון בפרסום החומר מהגאונים. השלב הבא ואומר, יופי שפרסמתי לי מהגניזה את כל ה-5,000 עמודים של הקונטסים, אבל מה הבעיה שלי עכשיו? אותה הבעיה שהייתה במאה העשירית ו-11, מה הבעיה שלי? איך אני אקטלג את זה? איך אני אתמצא בזה? כאילו, מה אני אעשה עם זה? יופי שהרב אסף פרסם בתשובות הגאונים, אסף תפריש פי תת, עמוד 144, פרסם איזו תשובה מעניינת, אבל איך אני יודע שזה שם? מה קורה פה?
מה זה משנה באיזה שנה זה, אם אתה יודע שזה
מהגאונים? זה לא משנה, אבל איך אני אדע בכלל להגיע לחומר? איך אני אשתמש בזה? בשביל מה כל ה... בשביל מה אני מלמד אתכם? רק שתדעו מה היה בעבר. איך אני כיהודי שרוצה לשלב לגאונים בלימוד שלי, איך אני אדע שהחומר הזה קיים?
אבל אתה ציינת מצב שכן יודעים שחומר קיים, גם אם שגאונים לא יודעים איזה גאון ספציפי ואיזה...
בסדר, אבל אני חוזר, הרב אסף פרסם לי, הרכבי פרסם לי תשובות מהגניזה. אבל איך אל נתן ישתמש בזה? אתה יכול להגיד, אני אקרא את כל הרכבי כסדר. בסדר, יופי. אני אקרא ברגליים. זו שיטה די מוצלחת. כן? לחוש את הארץ, לאורכה או לרוחבה. לא, אבל חומרים כאלה מחייבים איזושהי קטלוג, הם מחייבים משהו. ואז עצם השלב הבא הוא, שהאמת היא, הוא התחיל כבר בשנות ה-20, עוד לפני שנות ה-20. הוא התחיל בזה אחרי העולם הראשונה היה להגיד, בואו נייצר מחדש קבצים מודרניים, כמו אם תיארתי קודם איך הולכים מהקונטרס לקובץ, ואז מדפיסים את הקבצים, ואז מדפיסים את הקונטרסים. אז הגיע הזמן שגם המודרניים שמתעניינים בספרות הגאונים, מה הם בעצם ייצרו לעצמם? כמו הקבצים של המאה ה-11-12, בוא גם אנחנו נייצר קבצים. והגדול מכולם, השלם, הוא לא שלם, אבל הוא ההיקף, זה אוצר הגאונים. מה זה אוצר הגאונים אם לא ניסיון לייצר קובץ מודרני שיקח את כל החומר המוכר מהגאונים, ומה הוא יעשה לו? יארגן אותו מחדש בצורה כזאת שהיא תוכל להשתלב בלימודם של האנשים שכיום ירצו להשתמש בו. והיות והוא שאל את עצמו לפי איזה קריטריון אני ארגן אותו, מה הכי מעניין היום, מישהו החליט שהכי מעניין היום בגאונים, תדבר על זה בפעם הבאה, בסדר? מה הכי יעניין היום? הפרשנות התלמודית שלהם, כי אף אחד היום לא ילמד גאונים בשביל לדעת פסקי הלכה. לא פוסקים הלכה מהגאונים היום. יש לנו שרשרת של מסירת ההלכה לדורותיה, ואנחנו פוסקים משולחן ערוך נושא כלים גדולי זמננו. היות וזה כך, אז הכי טוב לסדר אותו לפי סדר השס. זה הרציונל שלו. בעצם מה הוא עשה? הוא עשה קובץ. הוא בעצם אמר, אין אדם בעולם היום שיקרא קונטרסים, או שזה בכלל יהיה יעיל או שמיש. לכן התפקיד שלי לארגן מחדש. אני יכול להגיד לכם מה קורה בשנים האחרונות בבמות אקדמיות למיניהן. הם היחידים כמעט שעובדים על החומרים האלה. או יש מפגשים בין במות אקדמיות ותורניות. זה שאנשים כותבים עבודות דוקטור, שהם לוקחים גאון אחד והם עושים את כל התשובות שלו. שזה בעצם מקובץ, שאתה מלקט אותו מכל הקונטרסים והקבצים, ומה הקריטריון שלך? המשיב. למה כעבודה אקדמית זה הכי קל? כי אם אחד מכם יוצא פעם לעשות עבודה אקדמית, תמיד צריך לתחום את הגבולות של המחקר, אתה לא יכול לחקור עד אינסוף, אתה חייב כאילו לחתוך את גבולות ההוגה. אז אם אתה אומר רב אייגון, חתכת, כל משהו רב אייגון אני מחפש, כל השאר לא מעניין אותי. ברגע שאתה תחליט על נושאים וזה, אתה מתבחבש, ואחד מהדברים הכי חשובים ממי כן שיצא להיכנס בכל תחום שהוא באקדמיה, בעיקר במדעי הרוח, שהסכנה הזאת גדולה, זה לסיים. כי אפשר לכתוב דוקטורט כל החיים במדעי הרוח. מדעי הטבע זה השיטה יותר שומרת עליך. כי זה צוות מחקר, אתה נכנס אליה בנקודה מסוימת של המחקר, ואתה מקדם אותה קצת ומעביר אותה לדוקטורנט הבא. בדרך כלל בביולוגיה גורמים דוקטורט תוך 4 שנים, ואתה כולם פחות מגיל 30. מדעי הרוח עולים במקל סבא לפודיום לקבל את הדוקטור, כי זה עבודה לבד, זה בדרך כלל אנשים האלה, אין להם גם מערכת בגבה טובה של מלגות, וקיצור, זה סיפור מהפטרה. הרבה פחות מסיימים, זה סיפור. בכל מקרה, יש לא מעט, אין הרבה, כי לא הרבה אנשים מתעניינים בדברים האלה, אבל כאילו העבודות של השנים האחרונות זה בוא בעצם ייצר קבצים, וככה יושב לו יהודי בשם רוברט ברודי, שיצטט אותו הרבה, כותב דוקטורט השני שלו על הראשון במתמטיקה, התשובות רב נטרונאי. יש יהודי בשם צבי גונר שהזכרתי אותו בתחילת השיעור הזה, שאוסף את כל תשובות רב איגון. יש יהודי שאסף את תשובות רב שר שלום. זה מצב החומר של היום. כשהספר הזה עובד ספר מעניין, כי תראו, הספר הזה נכתב כדוקטורט, ותראו איך הוא נתפס עם כריכה, עם אותיות זהב. זה ספר קודש בכלל, זה עבודת קודש מה שאנשים האלה עושים, לא אם הם אקדמיים. ואני הייתי נוכח בטקס שהספר הזה קיבל פרס ספרות תורנית של עיריית ירושלים, והיה שם הרב קוליץ, זכר צדיק לברכה, שהיה הראשי של ירושלים, והיה ניכר שהוא לא יודע איך לאכול את החיבור הזה בין פרופסור שכותב ספר קודש שהוא כולו קודש. וכשהוא התחיל לדבר הרב קוליץ, אז הוא אמר באמת, הוא עבר על הספר, וזה באמת זה יצירה מאוד מרשימה, וזה ידע תורני מאוד חשוב שכתב אותו. הוא אמר, פרופסור ברודי? לא פרופסור, הרב ברודי, ונותן לו סמיכה על המקום. כן, הוא הפך אותו לרב, שהוא באמת תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, פרופסור ברודי. אבל בכל אופן, אתם יכולים לראות את המפגש, זה ממש מפגש מעניין, כן? זה גם נראה ספר קודש.
פחות.
זה נראה ספר קודש? וואלה, אז רק נסיים עם הסט הזה, ופעם הבאה אני רוצה להשלים על אוצר הגאונים. אני רוצה שתדעו להשתמש באוצר הגאונים, אחרת לא שווה לי כל השיעור הזה, כי זה מה שיש לכם. בסדר, אז אנחנו נדבר קצת על אוצר הגאונים, משהו על הפרשנות התלמודית של הגאונים. מי שלמד ברכות שנה שעברה, מה הוא זוכר? מהרשב"א בעיקר. מי הוא מצטט כל הזמן?
בהג.
ועוד מישהו. רב איגון, פירושי רב איגון. אז משהו על זה, ואז נעבור לראשונים. בסדר? אז משהו על הסט הזה. המצב החומר הוא קטסטרופה, הוא מפוזר בכל מיני במות, ולכן יש גם מפתוח שנעשה. המפתוח הזה פרסם אותו אדם בשם קיבלמן, שניסה למפתח את תשובות הגאונים לפי כל מיני קריטריונים. זה מאמר שהודפס באיזה כתב עת, ובגלל מצב החומר לפני 7 שנים יותר אולי, ישבו שני יהודים שהם אחד ספרן בספרייה הלאומית, יהודי שהוא חסיד חב"ד, יהודי די מפורסם, קוראים לו יצחק יודולוב, אחד מהעובד במכון תצומק כתבי יד, שהוא ידען עצום בספרות ההלכה לדורותיה, ופרופסור שלמה אבלין, שהוא פרופסור בר אילן, שהוא גם חבדניק, והוא יהודי מלחם חליפה בקובע וגרטל, כן? אז הוא, אבלין והוא, הם יזמו מפעל שהם אספו בשבעה כרכים, זה נקרא תורתן של גאונים, את כל המאמרים האלה וכל החומרים של הגאונים שמפוזרים בכל מקום שאף אחד לא יודע איפה למצוא אותם, אז הם אספו אותם והם קיפצו אותם לסט של 7 כרכים. הכרך הראשון הוא מבוא, זה סט של 7 כרכים. לא, הם קיפצו מאמרים, מאמרים, קוראים לזה תורתם של גאונים, נמצא בבית המדרש ג' 24. לא, מה שהם אספו זה בכרך א' זה מבואות כלליים לתקופה. הם אספו פה כל מיני אגרות מעניינות, פרסמו פה את המפתח של קימלמן, ידע כללי על התקופה. הם בכרכים האחרים, גם לא הבאתי אותם, אבל אחד, כל המאמרים הרב סעדיה גאון, כל המאמרים מרב שמואל בן חופני, כל המאמרים שהוציאו חומרים מרב שרירה ורבי, זה זכה לשני כרכים. יש להם כרך שביעי, סתם חומרים מהגאונים, פירקוי בן בבוי, כלומר, בסופו של דבר, אם מישהו, הדבר הזה יעניין אותו, כן? אז שידע שיש את המפעל הביבלוגרפי הזה, שמביא בתוכו, במקובץ, הרבה מאוד דברים. זה בגדול הסיפור של התשובות של הגאונים והמקמאים. אם אתם רוצים למצוא את החומר או תרום אוצר הגאונים, כלומר, אז יש את הקבצים שנתפסו, יש לכם פה את הרשימה, כן? יש לנו כאמור את החומר מהגניזה, ויש את הסט הזה. אני אוסיף רק שהמפעל היחיד שפועל, יש שני מפעלים שפועלים היום, אם אתם מתעניינים. יש מפעל אחד באקדמיה הישראלית למדעים שפרופסור ברודי עומד בראשו, וזה ניסיון להשלים את אוצר הגאונים. נדבר על זה בשבוע הבא. אוצר הגאונים, כמו הרבה דברים אחרים, יופסק באיזה מסכת, אתם יודעים? בבא בתרא. בבא בתרא זה האחרון, מי עוד יום גמר בבבא בתרא? כן, רק שלמזלנו רש"י לא כתב לפי הסדר, אז זה לא שבבא בתרא ואילך אין רש"י, כן? בבבא בתרא באמצע אין, כן. למה אין? אז החליטו שהוא כנראה מת שם, אחרת למה הוא לא גמר? כן, אבל בסדר, אבל הוא גם מת בעוד מקום, כי הוא גם נגמר במכות דף חב, גם נגמר רש"י, גם כתוב שהוא מת שם. אולי הוא למד בסדר בוקר בהתרעה, בסדר צהריים מכות, לא יודע. יש כמה מקומות שאין. הפירוש של רש"י לא שלם, לפחות רש"י הוא לא עבד לפי הסדר, אבל לוין עבד לפי הסדר, לכן מבבא בתרא זה פשוט אין. גם שאול ליברמן, מה קרה לו? גמר בבבא בתרא ומת. בבבא בתרא הספיק, אבל בבבא בתרא זה מסכת קטלנית. אבל היא לא הכי ארוכה, היא לא הכי ארוכה. אתה יודע למה היא נראית הכי ארוכה בדפים? היא על הרשב"ב. אבל היא לא הכי ארוכה בש"ס.
מה הכי ארוך?
שבת. שבת המסכת הכי ארוכה בש"ס.
בדקתי את זה,
תעשה ספירת מילים בפרויקט השו"ת.
פשוט.
לא נכון.
אני יכול להגיד לך שהשיטה הישנה של איך אתה יודע מה הכי ארוך, לא היה ספירת מילים, היא ספורת המילים, אלא היית הולך לכתב יד מינכן. למה אליו? כי זה אותו סופר שהעתיק את כל הש"ס. זה כתב יד היחיד השלם של הש"ס. ובכתב יד מינכן תספור עמודות, לשבת יש יותר עמודות בבבא בתרא. ככה לימדו אותי, לא יודע.
כתב יד מינכן, איך הגיע מישהו התגלה במינכן, או שהוא יושב במינכן?
מה הבעיה? יהודים גרו בגרמניה, כאילו... עכשיו, לא בהכרח נכתב במינכן. היום הוא בבעלות ספריית מינכן. שלמה בספריית מינכן רוצה להיות בעלים על זה? אני יכול לראות כמה דברים פה שאתה לא יודע למה אנחנו רוצים להיות בעלים שלהם. כי אנשים אוהבים להיות בעלים של דברים. אגב, צריך לדעת שבאירופה, במהלך ימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת, היה עניין גם שלהם בתרבות יהודית. אבא של איתן נוימן חקר את התנועה שנקראת ההבראיסטים. זה גויים באירופה שלמדו עברית ורצו לקרוא כתבי הקודש בעברית ו... הספריות האלה מחזיקות מלא חומרים יהודיים, בלי סוף. למה הוותיקן מחזיק לנו את כל הספריות החדשות?
הוותיקן זה ערך דתי, לא
אקדמי. בסדר, זה מעניין אותם, הם לא משמידים את זה. כלומר, הם לא סופרים את השעה, זה פשוט מחזיקים אותו אצלם. הייתה יד ותיקן, 114, 117, בכל אופן, המפעלים היום, אז אחד זה ניסיון להשלים תוצר הגאוני, זה לפעם הבאה. והמפעל האחר נוגע למונוגרפיות. יש היום במכון בן צבי מפעל שמנסה להוציא לאור את הספרות היהודית הערבית. ושם יושבים סבט, אולי עם שלושה יהודים, אני לא יודע בדיוק את התקציב וכמות האנשים, והם עובדים על פרסום. סיפרתי לכם זה פעם קודמת, הוציאו כבר את ספר הגירושין של רב שמואל בן חופני, ויש להם בקנה עוד כמה דברים. כאמור, אם אתם רוצים להרבות להם את כוח האדם, אז הם יקבלו אתכם בשמחה. בסדר? אוקיי, אנחנו נעצור כאן היום. אני מקווה שקיבלתם תמונה יחסית בהירה על מה זה תשובות הגאונים, איפה זה נמצא היום, וכאמור, הפעם הבאה בעזרת השם נעשה סיום על הגאונים ונעסוק באוצר הגאונים, פרשנות, ונתחיל את המסע לתוך עולם הראשונים.